We will start in Hebrew, then we'll go to Arabic, English, whatever, all the languages that I know. I'm an old guy from Yerushalayim, 7 generations, you see the old guy? 80 years old, almost. In about a few months I will be 80. Can I know more than 20 Eniklach? What is Eniklach? You know what is Eniklach? Great grandchild, I have 20 also. It's an old man. I gotta tell you a story today. 25 years ago, before the Gulf crisis in Israel, thank you very much, I was about to get my wrench. Wrench? Daga?
Wrench.
Wrench. As a colonel in the Israeli Army
rank.
Reserve.
Rank. Eh?
Oh, rank. 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 Whatever. But as my general said, before you're getting your colonel, 4 old generals have to make you an interview. I said, okay. Said, I'm not so excited about this, but why not? So I came one day, in a window day, to the Supreme headquarters of Tzahal, in uniform, with all my medals. As a councilor, I have Femeo, Dakova, Kolb, said there. 4 old generals were sitting there and drinking coffee. And I was sitting there, and they tried to analyze Tzvi Kaspi if he can take over our old brigade in command. That was before Gulf crisis. Everybody was excited what's going to happen in Iraq, in Israel, all the missiles. And I have my mishigas that I see when I interview, I see only my father, Zichron Livroch. The only person I was afraid of was only my father. I never was afraid of people. Baruch Hashem. I hope I'm afraid enough from God. I'm trying. And they asked me questions. The main question was, Tzvi Kaspi, we know your record. If can I know a big record? He was wounded a few times. He was fighting a few times, over the lines, in the lines. You have such a name, everything is okay. Tell us a little bit about your childhood. What a kesher, what is smichus parshiyos? What is your business with my childhood? So I thought, maybe you want to see if I'm normal. There was a rumor in the army that Tzvi Kaspi is not normal, Rumi Shuga. Was right. Why? Because when I was in my job in the army, it was very tough, because it's a matter of lives. From the other side, I used to send soldiers to the jail, and I went with them to sleep in the jail there and give them breakfast. They have to be in jail, but I am his father, so I have to support them. That's crazy. So I said to the generals, I don't know what you're talking about. We had no childhood at all.
Amen.
Schwache Meisters. I started to tell them my story of my life in Yerushalayim. 7 generations Yerushalmi. My great-grand-grand-grandfather came to Israel as Talmid from the Gaon from Vilna. All my grannies are in Arazesim. We lost a lot of cousins in the 48 war. I was a prisoner of war when I was a child. I tell my stories as a childhood. So somebody asked me, did you have something to play with? Did you have toys? Did you have imagination about this? I said, yeah, I know knives. I know how to fight. I don't know these stories. We didn't have any childhood. We didn't have a chance to live a normal life in Yerushalayim. But there I met. לא היה לנו חיים נורמליים בירושלים. היה עוני גדול. I was very poor. I was a yosem at that time. I lost my mother when I was 10 years old. This year will be 70 years. My mother was in Arzeisim from 48 till 67. We didn't go to Arzeisim because we couldn't go to the old city. Tragedy of life. From the other side, guys like me left the yeshiva because we thought that the only way to get normal is to fight back our misery. להילחם נגד הערבים ולעשות מה שחייל עושה בשביל שאנחנו נצא מהפחד שלנו, our misery and terrible way of life that he had before he was older guys. So I became a soldier. I'm telling you the truth, the story about what I told the guys, the generals in the army. So they asked me, what happened between you? You became a soldier until today. So I said, you have a record. Everything is the computer of the army. How many guys, how many times I was in the hospital? How many wars, little wars and big wars I passed? What I do in the army? I commanded few battalions. So they said, we want to listen to stories between the lines. You know, when you're studying a parasha in the Gemara, so you have the pshat, and you have the chidush, between the lines. Amarti lehem, קצת בעברית זה בסדר? נו, תגידו כן. נו, סוף סוף. מה שאני יכול לספר לכם, אני לא רוצה. לא רוצה. מה שאתם רוצים לשמוע, אתם לא תבינו. אתם לא יכולים להבין שאני באתי לצבא במטרה אחת לגמרי. אני רציתי ללמד חיילים אחרים לא לפחד יותר מגויים. אין פחד. וזה הוביל אותי כל החיים שלי. לפקד בצבא על חיילים, ללמד אותם, אם אתה פוחד, הוא פוחד יותר ממך. והשאלה, אם אתה עושה את הצעד הראשון. אני אספר לכם סיפור, בעברית זה בסדר? איזה יפה. כי הבנים, אצלנו בישבה, לא מבינים עברית. פשטופ תקפ. לא מבינים עברית, רק באנגלית. פעם ראשונה שנפצעתי ברגליים, לא קשה. היינו במערב, in ambush. ואנחנו לא ידענו שאנחנו חושבים על גבעה, ומעלינו יש אמבוש נגדנו ערבים שמחכים לנו. צלפים מצוינים מהצבא של ירדן. ברגע אחד שמענו שתי יריות. וחייל על ידי נפצע בראש. ואני קיבלתי כדור בשוק של הרגל. כדור של רובה. אני לא הרגשתי שום כאב. וראיתי, התחלתי ככה להיות קצת מבולבל, וראיתי שעולים כמה ערבים מהגבעה למטה אלינו ויורים. וזהו, ואני לא זוכר יותר שום דבר. לא זוכרתי. הגעתי לבית חולים, חתכו לי את הבגדים, היה מלא דם, כי הבחור שנפצע על ידי מת, והיה צריך לגבור את הבגדים שלי יחד עם הגופה. חייל צעיר, מתוק מדבש, בן 18, בן של רב. ולא ידעתי שהוא מת בזמן שאני הייתי פצוע. הוא מת לי בידיים. ולא ידעתי. כי הייתי כל כך חלש, ובאתי כך הרבה דם שאני לא הבנתי. אני הייתי בן 18 וחצי, הייתי עוד ילד קטן. לא שלא ראיתי מוות לפני זה. אנחנו ראינו הרבה מוות בעיר עתיקה לפני זה. הגעתי לבית חולים, אז אמרו לי, אתה אחרי שנפצעת, ירית שתי מחסניות שלמות מעוזי. אמרתי, לא זוכר. וכל מי שהיה שם למטה לא נשאר בחיים. יש שם חמישה ערבים. אמרתי, אני לא זוכר שיריתי. בדקו בליסטית, שאני חיסלתי ארבע ערבים שהייתי פצוע כמעט בלי הכרה, אבל לא זוכר כלום. עד היום אני לא זוכר. אבל ברוך השם, הצלחתי. הגעתי לבית חולים, טיפלו בי כמו שטיפלו בי, והיו צריכים להוריד לי רגל אחת, הרגל הזאת. היא פה, בסדר. היא עדיין חיה. אבא שלי היה צדיק גדול בירושלים, רב חיים. רב חיים כספי המפורסם. אמרו שלרב חיים ולרב חיים לא היה כרב חיים, רב חיים לרסקר. אבא שלי היה יהודי ירושלמי, ענף גדול מאוד. היה חברותא של רב שלמה זלמן, הוא היה הרבי של רב אריה לוין, הוא היה ביחד עם רבי זלמן מלצר, גדולי הדור, ככה. הוא היה יהודי ענב מאוד, שהתבייש שמזכירים את שמו. הוא שמע מאחותי שנפצעתי. הגיע לבית חולים, תל השומר של אז. תל השומר של אז היה מחנה צבאי בריטי של צריפים, היום ונורא, היה חם שם נורא, נורא והיום. ומסריח, והמון מלא דם ופצועים. ושמעתי ככה את אבא שלי צועק על הרופאים. לא, בשום אופן לא, בשום אופן לא. עמדו להוריד רגל. היה פרופסור ספירה אנגלי, עם שפם גדול. ואמר, צבי כספי, מחר בבוקר, אנחנו נראה לך את הרגל הפצועה שלך, היא תהיה לידך. תיפרד ממנה. זה היה טקס צבאי כזה, ככה. משוגעים של צהל של פעל. ואני אמרתי לעצמי, זהו, החיים שלי נגמרו, בלי רגל, מה אתה שווה בן אדם? מה שווה בן אדם בלי רגל? ואני שומע את אבא שלי צועק שם בשום אופן, הוא לא מוכן לחתום. אנחנו יותר חזקים מכם, אנחנו נתפלל. אני שומע את אבא שלי צועק. אני חשבתי, או שאני משוגע, או שאבא שלי משוגע, או שאנחנו משוגעים. אז שמעתי את פרופסור ספיר אומר, נחכה עד הבוקר. לא, אבא שלי ישב בחוץ, אמר, טילים שמר עליי, אני לא ידעתי, אחותי הייתה שם. בבוקר, האחות באה, והיא עושה לי עם לורד סימן. אתם מה זה לורד?
Magic.
פה למעלה סימן, עד איפה להוריד. אני שנה שלמה לא התרחצתי, שמעתי על הסימן. וכן. אז אבא אמר, לא יהיה ניתוח. יהיה בסדר. פרופסור ספירה הגיע, נו, משוגעים, נו. לא היה לי חום יותר, אני קמתי ושתיתי, ביקשתי אוכל. פתאום התעוררתי. פרופסור ספירה מסתכל עליי ואומר, מה קרה? הכל בסדר, אני מרגיש טוב. לבדיקה. עשו בדיקה, לא צריך להוריד רגל. אז ב-12 שעות, יש רגל, אין רגל, יש רגל, אין רגל. אני עוד צמחתי למעלה מ-50 פעם אחרי זה. הייתי צנחן מאוד ספורטאי. אז זה היה חלק מהחיים שלנו בצה"ל. פציעות קשות, אובדן חברים, אבל האמונה הגדולה הייתה שאנחנו הקו האחרון בצה"ל לשמור על היהודים. ולא רק זה, אלא להילחם על כך שאנחנו נהיה קצינים דתיים שנעשה דרך חדשה בצה"ל שבחור דתי יכול לשרת בצה"ל. לא היה. When I came to the army, my corporals and the sergeants was people who came from the Holocaust. And when they saw us putting tefillin in the morning, they said, are you crazy? What are you doing? It's no God. Nothing is there. We passed the Holocaust. We know nothing is there. Shabbos, you couldn't eat yet the food there because it started to cook in the middle of Shabbos. They made drive everything. Not because Shem Sanu Otam. They thought, that's it, that's it. If God didn't save us in the Holocaust, we lost mothers and fathers and sisters and brothers, we survived by ourselves. We came to Tzahal, nothing is there. But we know that if we will not be from soldiers in the army, we will lose everything. What is the difference between me as a soldier is not keeping mitzvahs and the robber that I'm fighting with? They are both going. So our fight to survive in the army was in two sides. One side to know how to fight well, meaning killing Arabs. Push it, like we are saying. To the other side, to survive in the army, to daven Mediterranean, to eat kosher, and to have a clean language, not a regular army. And it's the case I did because Ksinim Levad עם כיפה. וכל הזמן שרצו לקרוא להם, איפה הדתי הזה? איפה הופה הוא? שיבוא. ואני לא ויתרתי להם. אני אספר לכם סיפור. בכל המועד פסח, זה יורצייט של אמא שלי. אמא שלי מתה בת 36. היא נפצעה על ידי כדור מצלף, וחשבו שהיא בסדר, ואחרי כמה חודשים היא מתה. והיורצייט שלה בשבילי היה מאוד חשוב. הלכתי בבוקר להתפלל בכל המועד פסח, עשיתי מניין, והמפקד שלי היה אז לטנט. כעס עליו, מה אתה מבטל זמן אמונים, ספר תורה, בכל המועד, בכל המועד? שטויות. אמרתי לו, מפקד, יש לי יורצייט, אמא שלי מתה, ואתה תרשה לי גם אתה תמות. אני אקלל אותך ככה שגם אתה תמות. ככה. ואמרתי קדיש, והתרגשתי, היו לי דמעות בעיניים, חייל, אבל אמא של אמא, מאמי. עמד על הטנט מולי, וראה את צבי כספי, הפייטר הזה, אומר קדיש, כמו ילד קטן, ובוכה. אז גם הוא התרגש. הוא היה ניצול שואה. הוא היה ויז'ניץ החוסית בבית. וחסידי ויז'ניץ. אחרי שגמרתי להגיד קדיש, בכל המועד, לא מניחים תפילין. אז הוא בא אליי ואומר, תעצור את כולם, גם אני רוצה להגיד קדיש. אני לא אמרתי קדיש בחיים שלי, על ההורים שלי. ואני לא יודע מה אומרים, לא יודע איך אומרים ומה אומרים. אמרת, נגיד ביחד. הבחור הזה שחבר קיבוץ השומר הצעיר, הם לא שמרו כלום, אפילו הם כיפו, הם לא ידעו מה זה. עומד על ידי, לפני דקה הוא צעק עליי, ואומר קדיש, וכולו רועד. אז אמרתי לו, אתה יודע, חול המועד היום, אסור הרבה להתאבל, אבל בוא נעשה תיקון. תן לי רשימה על מי אמרת קדיש. אמר, אני כל לא זוכר, אבא, אמא, אחים, אחיות, סבא, סבתא, אין כלום, לא יודע, אני כל לא זוכר. הייתי ילד. ישבנו שעה וחצי, אני והוא, ועשינו רשימה של מתים מהמשפחה שלו. ולימדתי אותו בשנה אחת. בברוכס הראשון, מאימוסי, של כל נשמה שיגיד פרק אחד. וזה לעילוי נשמה. ודבר אחד אמרת לו, והעיקר, תתחיל להבין שחייל דתי בצהל יכול להיות חייל הכי טוב, אבל הוא דתי ויש לו צרכים דתיים והוא מאמין שבלי זה הוא לא יכול להיות אדם דתי. So this is the story of my childhood. Let's go to Yom Yerushalayim. Today is Yom Yerushalayim. We are celebrating, dancing. Everybody is happy, everybody is smiling. We're sitting here in Eretz Yisrael in Yerushalayim. good food, I saw the food. Everything is fantastic. But for us, Milchemet Sheshet Hayamim was very, very black days in Shalabim. I was commanding there, Shalabim, civilians, first time. I know how to command soldiers, but we didn't have the abilities, the experience to teach little children how to defend themselves in time of war. So we digged in the ground. We had shelters. We took everyone for 14 years later to put bullets in magazines, to dig, to prepare for it. Everybody was to walk there like hell. הייתה בחורה אחת, קצת עברית, היא היום רבנית גדולה, הרבנית נתן זון, אישה של דיין, הייתה ילדה קטנה, בת 16, צעירה מכם אולי אפילו. היא אמרה, צבי כספי, תלמד אותי לא לפחד. אמרתי, אני לא יודע, גם אני מפחד. אין פטנט לא לפחד. יש פחד וצריך להתגבר על זה. אמרתי לה, אבל אני אעשה לך תרגיל. We will do exercise. ברפת, אנחנו הבאנו כרוב. כרוב? מלא תולעים, כי לא עבדו בקרקע, אז מלא תולעים, הביאו את זה לבהמות. לכי תביא לי משם כרוב אחד. חושך, יורים באזור. אין חשמל, אסור להדליק חשמל. היא לקחה רובה צ'כי, יותר גדול ממנה. והיא יצאה מהמפקדה שלי, שהיה אז חדר אוכל של הקיבוץ למטה, ואני יוצא החוצה לראות איפה היא, אני לא רואה אותה, חושך. אני מסתכל טוב, היא לא הולכת, היא זוחדת על הרצפה עם הרובה, היא פוחדת. היא זוחדת על הרצפה, איי, איי, יש שם קוצים. ולא היה לי זמן הרבה, הגיע איזשהו קשר. אחרי 20 דקות היא חוזרת עם כרוב כזה גדול ביד. כל הידיים של הסרוטות והפנים זה לא עם. היא אומרת לי, אני עוד מפחדת, אבל הבאתי לך כרוב. כל שנה יש לה מחברת. היא מספרת לי. אני יושבת עם הנכדים שלי ומקריאה מהמחברת את סיפור הכרוב שלי. שזה עשה אותי מילדה מפחדת לילדה שהיא לא כל כך מפחדת. הג'וב שלה היה להאכיל תרנגולות של הקיבוץ. הייתה הוראה, we can't stop life in the kibbutz. We have to feed the chickens. I'm sure I need food, they need the chickens. So you have to go by night to feed the chickens. The chicken shop is outside of the kibbutz. And it's dark, and they're frightened there. In order to go there, you have to be some kind קצת אומץ. כל המלחמה היא הייתה בלול ושתי חברות צעירות ממנה והכינו את התרנגולות. בסוף המלחמה כולם קיבלו מדלס. היא שאלה אותי, גם למה הגיע מדל? מה אתם אומרים? נו, אמרת לה, את הראשונה מקבלת, כי את עשית המלחמה שלך. זה הג'וב של החיה, וזה צריך להיות הכי טוב. 40 יום לפני המלחמה של ששת הימים, אנחנו ידענו שמשהו הולך. מצרים, סוריה, וירדן, ועיראק, מאחורנית, וערב הסעודית עשו ביחד קואלישן, ועולים על ישראל. הרגשה הייתה, there's going to be a second Holocaust in Israel. You should know, in 48, Am Yisrael lost 1% of his population in Israel. 6,000 people from 600. At the time of Shesht Hayamim, there was 3 million. And they said there, they're going to lose 30,000 casualties. On the fact, we got an order to dig in Shalabim for 60% of the population. and the back of the kibbutz was, many years later, small graves for kids. That was the matzah before the war. Shabbos before the war, I'm okay with that. Okay? How long? 10 minutes, 20 minutes?
At least 20 minutes.
You what?
20, 25 minutes.
Okay. 23 minutes. I'll have it. Shabbos morning before the war. Everybody's at the hill, sitting in the shelters there, and watching everybody. Guns, machine guns, and grenades, dynamite, everybody's there. So I said, gentlemen, the Shabbos today, if you will take down by shifts, 10 guys, you will go to shul, make a quick davening, Kriyas HaTorah, and back. And I am take the first shift. I came there about 5:30. I don't remember anything, because the moment I was sitting in the chair, I fell asleep. We didn't sleep for weeks. So we were sitting in a chair. Right away, you shook me. 10 minutes later, somebody is shaking me. Sweet, cool. What happened? So a soldier on the gates with a big bike. He has a telegram for you. At that time, was no phones, no iPhones, nothing. Like 10 centuries ago. וכתוב במברק, במברקים לא כותבים מגילות אסתר, טיק טק, פקודה. תל השומר, שעה זאת וזאת, התייצבות חובה. I have to go to תל השומר, orders. So I said to the guy, can I make Kiddush 2 minutes to have something? Come right away, the order from the gentleman who was in our kids was, right away. Took away my talus, I took my gun, and I took my bag, all the maps that I had there. I was sitting on his bike, and Nosim letel HaShomer. Nosim letel HaShomer. Kol HaDerech. Misha Rabim letel HaShomer. Lo haya af rechev ezrachi. Hakol tankim, ambulansim, hakol tzava. הרגשתי פעם ראשונה, הרגשתי מלחמה. And I started to shake and be afraid. I have a crisis of little children, more than 100 little children, pizza, and ladies, a part of them are pregnant. But how can I make the chas v'sholem nothing will happen there? Started to shake. We came to Tel HaShomer, the big dining room of the army camp. And we saw there are more than thousands of officers are sitting there from all over the country. Are sitting there and waiting for the general to get orders there. Uzi Nakiz was a short guy. We used to call him Napoleon. Short guy. And after 10 minutes, in the microphone, quiet, the general is coming. Everybody's salute. We're sitting there. And he gave us 20 minutes that we grew up in these 20 minutes in 4 years, everybody. Some guy said, my zakan became black. From black, get white in these 20 minutes. He told us all everything was going on secretly. And he said, you're going home, you're telling all the nice stories about what you told you. Mm-hmm. Sorry. לא יכול עכשיו, אני מת עכשיו. I'm a little clown also. I love that. I said, once a guy from the yeshiva, it was bother me. If you don't talk to him tomorrow at 8 o'clock, go to Azizim. And we got a name of a cave there, go there. You were stupid enough to go there. The general came after speaking to us. It was terrible what he said. Before he left, he said, Shalabim. Ah, you, Shalabim, Tzvi Kaspi. After this, come to my chamber. These 10 minutes that he asked me to come after him, and I came to his chamber, I felt I'm dying twice. Because I knew from before, we spoke about this, that Shalavim is going to be on fire. We never know if we can hold it. Maybe if to walk with everybody, who knows what else is going to tell me. And again, what I'm going to tell our guys in the kibbutz, they're waiting for me. I went to his chamber. He took out a big cigar. Shabbos. He smoked a cigar. He said, "No, Ozgemacht, we're that Yiddish. Ozgemacht Yiddish." I'm like, "No." So he got me a bottle of wine clothes. And I made Yiddish there, and I gave him his own nose from the army there. Terrible. And he said to me, "Tzvi Kaspi, you are going to be a part of the history of Israel. Because you're going to fight in Shalabim till the last Erev. Meaning, you're going to fight for Shalabim, you're going to hold there." I said to him, "I have civilians, I have nothing. What do I have? You, Yeshiva Bochrim, spoiled Yeshiva Bochrim, nothing." He said, "I will send you a few platoons from all the guys. Whatever you need, tell me." I said, "Can I pray? Can I pray for myself?" He said, "Yeah, they have a mezuzah, go there." It wasn't from. So I went there and I started to think. What do I need? I need dynamite. I need more rifles and I need more bullets. And Shabbos, he said to me, "Come on, that's time of war. Take my pencil, come on." At the time I was there, till my Tzoy Shabbos, the guys prepared for me 4 big lorries of stuff. Pachim gdolim bishul chafirot, all kind of. And he told me, "You should know, in the time of 48, hundreds of soldiers died on the Battle of Latrun because we tried to get through the convoys to Yerushalayim, which was surrounded there. You was there in Yerushalayim at that time. You know the feeling how to suffer when you don't have enough food and clothing and water and nothing. We are going to take over Latrun. From the other side, if you will not be Masliach, there's going to be a tragedy for Am Yisrael." I said to him, "General, I'm only a captain. What about my life? I'm a shaky guy. Come on! You jumped over the line since Sinai War 56. You did this, this, and that. You can't do it if you want. Pray to your God." When he said, "Pray to your God," I remember the lectures my father used to tell us in Yonah and Novi, what we are reading in Kippur, remember? He said to Yonah, the shipman's there, he should pray to God to save the ship there. I prayed to God. I came back to Shalom, I say Shabbos, the jeep, the lorries. I didn't bring it to Shalavim, I was behind the hill. I was afraid. People was waiting for me, I said, no. No, it's okay. I didn't tell them anything. On the other side, I felt terrible. Not to tell the truth to the soldiers at least, to the people who are in charge at least, that's going to be a massacre here, maybe. But on the other side, how can I keep the morale in a way that can survive there? Matzoy Shabbos, at that Matzoy Shabbos, 4 young ladies came to me two of them was pregnant. They are survivors from the Holocaust. Two of them are still alive, the other was not. And they said, Svi Kaspi, we can't stay here. We are not going to pass again the Holocaust, we can't. We lost everything. We survived. And we, Baruch Hashem, we have a family. We can't see it anymore. So I said, by order, you have to stay in Shalabim. What can I tell you? Nobody's living here. They said, we have tickets to go to London. We have family in London. I said, welcome. But nobody should know about us. The husbands, they know, nobody knows. In kibbutz, it's rumors, very, very hard. I remember I took my jeep, I took him to the airport. And they said, the flight is canceled. But if you wait an hour or so, there's a flight to Switzerland. They can fly to Switzerland from there, they can do whatever they want. Flight to Switzerland was to buy some material of medicine, something from the Switzerland army. I put him in the plane, and they said, if you will survive, tell the story of us to your children. Come on, everything will be okay. God is the Yesh Elohim. We had a problem later. Right after, 2 weeks after that, with a big Nitzachon, everyone was celebrating. With a problem not to get them back. How to tell the other guys they left because they were afraid. So I got a phone call from London, Golders Green. We have somebody from Golders Green now? Oh yeah. Where from?
Golders Green.
Where? Who is your rabbi?
Sorry?
Who is the rabbi of you?
Rabbi Kimchi.
Rabbi Kimchi is my family. My son-in-law is a Kimchi. His brother is a rabbi there. Anyway, we went to the airport with balloons, with a big lorry of everybody in the kibbutz. And I told them, if you're coming back from there, everybody should get chocolate from you. There's sweetness in our mouth. And we danced, and they came back to the kibbutz. It was back to the war. We start to dig. To dig shelters, to dig
Trenches.
Okay, whatever. The young ladies like you, what they did, they worked in the ammunition shop to fill out magazines, bullets. Not easy. Very fat, and you need to have strong fingers. Young ladies came to me, sweet guys, take my hands, all the manicure, all everything is broken. Never. I said to them, be happy that you're alive, that you can do something for Klal Yisrael. But when you're very tired, and everybody's screaming around, they start to cry. I was very tough at that time. They had no choice. One of the problems there was to keep dark. Time of war, because of the danger, planes can see you and bomb you, nobody can put light. Nothing in night, nothing can be in light. Nothing. If you're lighting a candle, you have to close the windows outside. I was there, up there in the hill. Somebody's running to my post and saying to me, in this house, all the lights are open. That's crazy. And the door is closed. The light is not opening the door. So I came back. And I said, they have 3 minutes to open the door, otherwise, it's no door. We'll break the door. She started to scream, I'm pregnant, what do you want for my life? Go to hell, you'll be the heirs together. She started to scream there. So the only chance was to break the door. And I told her, close the light. The next step was, boom, I gave her a flick. Wow. She was swollen 3 days like this. And I told her, we are fighting for our life. If you want to survive, you have to listen. You have little children. Your husband is there. It's a danger of life. Listen. I'm your friend. I took her. I put my hand in my pocket. I gave her a candy. From that time, I'm giving candies Shabbos everywhere. 48 years, I'm giving candies to the kids in Shabbos in Shul. My memories was always on this lady. She started to scream, somebody's going to go to my belly. Well, I have a big belly. You have a nice kid, but everything will be okay. That was the situation in Shalabim. Everybody was going quietly, afraid. Monday night, 2 days before the real battle, was a rumor that one of the kids, Shnat Yehud, like you, saw black people running next to the gates of the kibbutz. The kibbutz was that time very tiny, very small. The yeshiva wasn't there, nothing was there. Few houses in the kibbutz. I ran out like hell with my Uzi, and I saw something in the shadow there. We started to shoot. We didn't know what's going on. And we couldn't check, it was night, we couldn't check anything. So I was waiting till sunrise. We went there. 7 Hushim was there. Sudanim. Gvoim Kaire, Shachvu Shama, Kvarlo Yubachaim. We didn't know what's going on. Jordanian army, we know. The soldiers, Palestinians. What's going on with this cushion here? So the first time we heard that a battalion of cushion came from Sudan, sabotage people, they came to help the Jordanian army according to big agreement there. And Uzi Makis came to see it and he asked me, how was it? I don't know, it was shooting. How was it? How did you feel? I said, nothing, I feel. So shoot, you shoot. Like Clint Eastwood is saying, you gotta shoot, shoot, don't ask questions. So we're shooting. It was terrible, the smell was a mess. So he told us there, the valley of Shalabim there is full with grass higher than a person, but it's full with this battalion here. And the order is to make kebab from him. How to make kebab from a battalion of people? Le'adlik et kol ha'kotzim. Shafachnu neft v'solem ve'idlaknu et kol ha'emek. Ve'emek ba'ar yom shalem. Ve'shamanu midei pa'am tzakot shalem, af echad mehem lo nishar b'chayim. Achrei ha'milchama, היו שם למעלה מ-75 סודנים הרוגים שם. אבל זה הכניס פחד נורא ללגיונרים. הם פחדו פחד מוות מאיתנו. ועשינו עוד פעולה. אנחנו שמנו מוקשים קרוב אליהם, וכל פעם שיוצא ג'יפ שלהם היה עולה לשמיים. והיה מסוכן מאוד להגיע כמעט 300 מטר מהקווים שלהם לשים מוקשים. סיפור אחד שנשאר לי בראש מהמוקשים. מוקשים זה מיינס, זה 16 פאונדס איש. I took a convoy of soldiers, I gave them 3 mines everyone, 24 kilo, 50 pounds, except his gun and his water and everything is quite heavy. We went down as a little convoy to the valley there to put mines there. And I counted before you're going, you have to count the soldiers, you have to know what's going on. 1, 2, 3, 18 soldiers. They put the money inside, everything is okay. And I gave the order back. You're not going like this. I'm missing one soldier. No soldier? Still alive, okay. What are you doing? They catch them. He got wounded. A snake. There's full of snakes there. A snake bite them. What's going on? So I tell all the guys, make a line and lat lat going like this. With your knees. Go lat lat. After 5 minutes, somebody screaming, Caspi, bingo! I got him. I thought I'm going to kill him. Why, you're not answering. A guy is sleeping. In the middle of nowhere, between the mines, he's sleeping. I couldn't wake him up. He was in a shock. I asked the guys, they said he didn't sleep for 3 days. In the moment, he got a little bit of pachad. He got close. This is a shock of war. Very famous. We took him back on our shoulders back to the kibbutz. He slept for 3 days. He missed the war. When he waked up, everybody was in flags. He said, what's going on? What's going on? Still. he was a miskin. He was a miskin. When we gave the medals everyone, he was in the line on this. Caspi. Caspi terachem alai. Come on. אמרנו, מה זה? אתה הראשון! אתה נפצעת בקרב! And when we start, when Tzal start to attack with planes all around, the Arabs got smart, they start to run away. All the 2 battalions of the Jordanian army start to leave the post back to Ramallah script. We didn't know that. Because when I was leading the tanks of Tzahal between Shalavim to Latrun, we didn't know anything. Shooting was around. There was a lot of artillery in the air. We didn't know what was going on. And I came the first time to Latrun de la Chevalier. La Minzar. Minzar?
Monastery.
Beautiful there. Full of oats, what we need. אני באתי לחצר של המנזר ולא היה אף חייל. הם חיילים, לא מרימים ידיים. אמר לי, ישב איתי קצין גבוה מאוד ממני, אומר לי, הם פוחדים, הם הורידו מדים. זה ערבים. אתה יודע ערבים, תתחיל לחקור אותם. מצאנו את הקפטן שלהם. התחפש לנזיר ירדני, לנזיר צרפתי. קפטן ערבי, גדול, בשפם. גם לי היה שפם, זה בסדר. גם לי היה שפם, זה בסדר. ואני אמרתי לו, אני צריך לחקור אותך. יש שני דרכים שאתה יכול לדבר. אתה יכול להיות נחמד ולדבר איתי, ואתה יכול לא לדבר איתי, ויש לי פלייר ביד. אתם יודעים מה זה פלייר? אני אשבור לך את האצבעות של הידיים. אני לא מדבר. אני לא מדבר. בום! אני יודע להרביץ. אני באמת יודע להרביץ. נתת לו סתירה כזאת שהוא כמעט התעלף. כן. אמרתי לו, אתה תענה לי מה שאני רוצה ואתה תישאר בחיים. אם לא, אנחנו נשלח אותך למקום אחר. אני שמעתי שהוא מקלל ביידיש. אני יודע יידיש. הוא אמר משהו, השוורצי אוהב דיר, משהו, כללה. אמרתי לו, מלואלן תתחקי יידיש, מלואלן תה, אז הוא אומר לי, אנא וליד מאלקוץ. אני יליד העיר העתיקה בירושלים, אני גויסתי ללגיון לפני 10 שנים, ואני עכשיו פה. שו אסמק, ומה קוראים לך? אז הוא אומר לי ש... אמר, וואלה אמק, אני יודע מי זה אבא שלך. אבא שלך היה שמש בחורבת יהודי החסיד. היה רוחץ את הרצפה, היה שם שמן בפטיליות. לא יודע, איך אתה יודע? אמרת לי, אבא שלי היה רב. אנחנו סחבי. סחבי בערבית זה חברים. וחוץ מזה אנחנו יהוד עמי, אנחנו בני דודים גם. היה לנו אותו סבא, אברהם אבינו. הוא דיבר, הוא מאוד פחד. הוא מאוד פחד, אבל היה צריך להביא אותו לבית חולים אחרי זה. כי היה לו אצבעות שבורות ושיניים, הוא לא היה מצב טוב. אבל הוא נתן לי כתובת של אבא שלו. אני חיפשתי ספרים של אבא שלי שהלך לאיבוד 19 שנה לפני זה שעזבנו את העיר העתיקה. ואבא שלי תמיד דיבר על הקצת, פעם לא היו ספרים ככה. פעם אם מישהו היה לו שס, אז היה מיליונר. ואבא תמיד אמר לי, איפה המחזר שלי, איפה החוק לישראל שלי, איפה הפלא יועץ שלי, והגיע לספרים שלו. הגענו לעיר העתיקה אחרי כמה ימים, לאבא הזה, וסיפרנו שהבן שלו נמצא בבית חולים, אני מוכן לקחת אותו לבית חולים ומכיר אותו בתנאי. אני רוצה את הספרים של אבא שלי. אז הוא הסתכל. אמרתי לדבר, בשביל יהרגו אותי בשביל זה. הוא החביא במרתף, בעיר עתיקה, מרתפים, רטובים, מובנים. הגענו למטה למרתף חושך גמור. מה שהצלחתי להוציא משם זה את המחזור של אבא ואת המחזור של אמא, יש לי אותם. וגם פלא יועץ אחד שמלא תולעים, סידרנו אותו. התרגשתי מאוד. יום אחרי זה, אני חוזר לשעלבים, עדיין קרבות בירושלים, נורא והיום. אבל צהל כבר נכנס לעיר עתיקה. וברדיו השמחה הייתה עצומה. האנשים השתגעו. התחילו לרקוד ברחובות, משוגעים. ועוד ירו שם, היו הרוגים. טלפון מירושלים לשלבים. כל שלבים היה טלפון אחד. כל שלבים. מישהו צועק, צבי כספי, איזה יהודי, חיים, רב חיים, חיים כספי, מחפש אותך, אבא שלי. אבא שלי ידע שאני לא חי. כי באמריקה דיברו, אחותי צלחתי הייתה באמריקה, ששלבים עלתה באש, איש לא נשאר. וזה רמז לנו שהייתה בתקודת השמדה נגד שעלבים שהיא לא בוצרה ברוך השם. היי שלום אבא, מה נשמע? איפה אתה? מה אמנו? אתה חי! אתה חי! ברוך השם. בוא לירושלים. מה? הולכים להר הזה עם לאמא. זה נשמע לי משוגע לגמרי. מלחמה! אנחנו לא יודעים מה הולך בהר הזה עם מפוצצים שם. צבי כספי, all of my father, if you like your father, come to Yerushalayim, you have to go to the grave of mommy. For me it was unbelievable. I took a jeep from the army, I loaded them with ammunition that I asked for to put, to give ammunition to Yerushalayim, was missing ammunition there. I came to Yerushalayim to Meir Shehorim, there, in the middle of nowhere, full of glass in the street, terrible. And I run up to my father's little tiny room there. My father is sitting on the chair with his kapilush with a tilim in the hand. And I went in. He didn't recognize me in the first moment. I was schmutzig. I didn't take I was like a perodom. After a moment, he said, Zvi! Let's go, let's go, let's go to our dressing. He said, Daddy, shooting around, full of convoys. Take a look from the window, full of convoys of the army. We can't go. You don't ask any question, you do what I am saying. I put him in a jeep, I covered him with a blanket, taking a civilian in the middle of the war somewhere. It's crazy. I said, Daddy, I don't know where to go. Where? We left as children, I don't remember nothing. So I said, you drive, go straight, go left, go there. We came straight to our Azazin there. The first time I saw our Azazin Bechur Banon. What they did to Azazim was terrible. All the Azazim was terrible. But this, the area of my mother's cave was not touched. The grass was very high. And I said, Daddy, I don't know what's going on here. He said, no, nobody touched these graves, I promise you. He knew something that I didn't know. And he came through the grass to my mother's care. My mother is there. Her father is there. Her grandfather is there. The whole family there. To see my father there, he's staying next to the cave of his wife, his second wife. Because story about my mother. My mother was a lady. She was got married to my father because she was announced as someone she can't have children anymore. Because she's Akara. Akara, how do you say Akara? Isha Akara, lo yoledet. אבל היה שמונה ילדים, שאישה קרה ילדה, גם אותי השקס הזה, גם אני לא ילדתי שם. עומד אבא שלי ואומר תהילים, ויורים. אומר, אבא, 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 זה. לא הבנתי, לא הבנתי. מה אבא עושה? אבא הסתכל עליי, ואומר, תשים את הרובה שלך בצד, זה אמא שלך. אמא שלך, אתה בן יחיד, היא כל כך אהבה אותך, תכבד. אני חזרתי, ברגע אחד, חזרתי לימי הילדות שלי. ואני צבי כספי, הפייטר הגדול, הבנדיט הגדול, עמדתי ובכיתי שם. את כל מה שהיה לי בערב המלחמה, יצא שם. אמר, אבא, צבי, תדע לך, אני מאוד חולה, לא סיפרתי לך. אבל אחרי שהייתי פה בקבר, אני מרגיש טוב. קח אותי לכותל, לקחתי אותו לכותל, יש לנו תמונה, היה שם צלם צופתי, יש לו תמונה של זה. אחרי שעזרנו הביתה, הוא קרא למשפחה, ואחרי כמה שבועות עומד. חזרתי לשעלבים, והפקודה הייתה של משה דיין, ג'נרל אוף סטאף, צ'יף אוף סטאף. להחריב את כל הכפרים מסביב לדרך לירושלים. הכפרים האלה שהרגו כל כך הרבה יהודים בדרך לירושלים ב-48. ואתה צבי כספי, יש לך חשבון ארוך איתם, תטפל בעניין. אמרת, אני צריך דינמית, אני צריך חומרי נפץ. אל תדאג. טלפון אחד יהיה לך מה שאתה צריך. 24 שעות פוצצנו בתים שם. ובכל פעם שאף בית באוויר, אכינו כפיים. זה היה הנקמה הכי מתוקה שלנו להחריב את הכפר. היום זה פארק יפה, פארק קנדה. פארק קנדה היו שם 24 אלף תושבים. לא נשאר זכר מהם. אני רוצה לומר לכם. אמרו, לא אני אמר. צבי כספי גיבור. לא נכון. צבי כספי יהודי דתי. זה הכל. אני לא שכחתי לרגע מאיפה אני בא. לא שכחתי לרגע כמה פעמים נפצעתי וניצלתי והקדוש ברוך הוא רחם עליי. לא שכחתי לרגע שאני יליד העיר העתיקה וערבים הרסו אותנו ושברו אותנו. וידעתי, ידענו, שתפקיד שלנו בחיים זה להילחם וללמד אחרים להילחם כיהודים דתיים. לדעת את הגבול, מתי מותר, מתי אסור. בששת הימים אני טיפלתי בשני ילדים פצועים, אני חובש, והבאתי אותם לבית חולים והייתי מבקר אותם. שני ילדים של גוי, הם עדיין בחיים, אני בקשר איתם. שאלו אותי לבית חולים, כספי, איך אתה יודע את מי להרוג, את מי לא? אמרתי, אנחנו יהודים ולמדנו הלכה, ואנחנו יודעים, הבא להורגך, השכם להורגו, ואנחנו לא נוגעים במי שלא אויב שלנו. היו רופאים באסף הרופא חשבו שאני משוגע. מה אתה עושה? אמרתי, זה אנחנו. סיפור אחרון, אחרון בהחלט, כמו שאמרתי. הגענו לטרון, בדקנו מה שבדקנו, השארנו שם חיילים, יוצא אחד הנזירים, בחור גבוה, יפה, ואומר לי בערבית, יש לי אח בארץ ישראל. אני ניצול שואה, גודלתי על ידי נוצרים, אני הגעתי הנה, יש לי אח בישראל. קוראים לו ככה וככה. אמר לו, ככה קוראים לו? והוא גר במושב ישרש, אז אני לא יודע, אבל ככה וככה קוראים לו. הוא אצלי בגדוד, אני יודע מי זה. אני הרגשתי זיעה קרה. והוא סיפר לי איך הוא ניצל בצרפת, הם היו באלג'יר באיזה מקום. הפגשנו את שני האחים, מושבניק ממושב ישרש, בדרך לרחובות, והנזיר הזה, נפגשנו אותם בלטרון. שניהם דיברו משהו צרפתי, לא יודע בדיוק מה, הם בחו נורא שניהם. שאלתי אותו, את היהודי, מה אתה אומר עליו? אז אומר, אני הולך להחזיר אותו הביתה לארץ ישראל. היום הוא גר ברחובות, הוא כבר סבא לילדים והוא אדם דתי. והוא לא ידע שהוא יהודי כל כך, והוא בא לארץ ישראל למנזר שתקנים בשביל להתאר מה. גלגול של הקדוש ברוך הוא, מצא את אחיו, חזר ליהדות, למד בכולל הרב בר שאול, קודם היה פה בירושלים, בבית מאיר, משהו כזה. חזר בתשובה. לפני שנתיים, שניהם אנשים זקנים בגילי כבר, באו לבקר אותי ביום העצמאות. אני לא זכרתי אותם. עברו שנים. מדברים על 46 שנים, והם הביאו לי מתנה. הם מצאו חוברת בלטרון, עם כתב יד שלי שייך לסרן צבי כספי. פקודות, יומן שלי, שכתב שם כל מיני סימנים שלי, החזירו לי את הפיקץ. יש קץ. הצטלמתי איתם, ואמרתי להם, זה, אצלנו, זה מחייב כוסית על החיים וסעודה. עשינו סעודה, אכלנו ושתינו, ושרנו ירושלים של זהב. לשמוע מהנוצרי הזה, ירושלים של זהב עם דמעות, כשואב הצד השני בכלל, זה מרגש. בשביל זה אנחנו יהודים. תהיו שמחים, יום ירושלים היום, אני כבר סבלתי בשביל כולכם, תעשו חיים.